שלום לכולם, אנחנו נמצאים בערב עשרה בטבת, דומה יש לנו הרבה מה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ולייחל, וכולנו באמת מייחלים לישועות גדולות שהקדוש ברוך הוא עוד יושיע אותנו. וכאן אנחנו נכנסים לפרשת ויגש בשבת, שאגב אנחנו נפתח אותה בצום, כן, שצום עשרה בטבת ממשיך, נכנס לשבת, וכמובן בקידוש אנחנו נסיים את הצום. ואני רוצה לשאול אותך על תחילת הפרשה, וזו שאלה כבר ששאל הרמב"ן, אבל מעניין אותי גם לשמוע את דעתך. יהודה חוזר פה על סיפור, בעצם נותן לנו חזרה שהוא יפה של חזרה על פרשת מקץ, מה בדיוק קרה ואיך קרה ולמה קרה. שאלה, האריכות הזאת של התורה, לספר את כל הסיפור שכבר ידענו אותו פעם שנייה, וזה לא כמו בפרשת חיי שרה, שהוא מספר אותו, שאליעזר מספר את הסיפור לאנשים שלא היו בסיפור. כאן הוא חוזר ליוסף על כל הסיפור שיוסף באופן עקרוני מכיר אותו. מה טיב החזרה הגדולה הזאת, מה היא באה ללמד אותם?
אכן, ובמבט ראשון השאלה אכן מתבקשת, אבל דומני שמה שמעניין זה שיהודה פשוט לא מספר את הסיפור, אלא הוא מספר סיפור אחר לגמרי. והדבר הזה אפילו הוא מעורר תמיהה גדולה. כל כך הרבה הבדלים בולטים בין הסיפור שיהודה מספר ליוסף לבין הסיפור כפי שקראנו אותו בשבת שעברה בפרשת מקץ. אולי ההבדל הבולט ואחד ביותר, זה כיצד הגיע ליוסף הידיעה שיש לאחים אב זקן וגם אח קטן בבית. כי יהודה אומר, אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח? ואז ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן ולד זקונים קטן. אבל אומנם חלף שבוע, אבל בפרשת מקץ זה לא מה שכתוב. ההפך. יוסף אמר להם, מרגלים אתם, והם אמרו, לא, כי ערבת הארץ באתם לראות, 12 עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. יוסף מעולם לא שאל אותם, יש לכם אב או אח? יתרה מזאת, גם כאשר הם, יהודה ממשיך ואומר, ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני עליו, אני לא זוכר שבפרשת מקץ, יוסף אמר את המילים, ואשימה עיני עליו, הוא רק אמר, בזאת תיבחנו, חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה, איפה ואשימה עיני עליו? וגם ההמשך, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, עזב את אביו ומת, ותאמר לעבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי, איפה זה נאמר? תמיהה אם כן היא דווקא לא על זה שיהודה חוזר על הדברים, אלא בגלל שהוא משנה אותם. ולו אני הייתי יוסף, הייתי עומד ואומר ליהודה, מה? אני אי פעם שאלתי אתכם את זה? אני אי פעם אמרתי, אשימה עיני עליו, מה אתה מספר לי סיפור שלא היה? אבל דומני שהנקודה המרכזית שעולה מתוך הנאום הזה, זה שיהודה בלי משים מספר לא מה באמת קרה, אלא מה הוא קלט. את השינוי הזה הוא כבר התחיל בפרשת מקץ, כשיעקב בא אליהם בטענות לאחים, והוא אמר להם, למה הראותם להגיד לאיש העוד לכם אח? אז הם אמרו, שאול שאל לאיש לנו מולדתנו למור, עוד אביכם חי יש לכם אח. אבל שמה זה לא היה כל כך קושייה, למה הם מספרים את זה? כי ברור שלכאורה הם שינו כדי, כי יעקב כועס עליהם, אז הם קצת שינו את הסיפור. אבל מה שמסתבר עכשיו זה שזה לא היה שינוי מפני השלום, כדי שהוא לא יכעס עליהם. אלא, נראה לי הנקודה המרכזית, יהודה מספר לא מה שנאמר, אלא מה שהתרחש. דהיינו, שבאיזשהו מקום, מה שיוסף שידר, זה התעניינות באביו ובאח הקטן. יוסף, גם אם הוא לא אמר את זה במילים, אבל פתאום אני יכול לחשוב שכשהוא אמר להם שיש לנו, כשהם אמרו לו, ומספרים לו ואומרים לו ששנים עשר עבדיך אחים אנחנו, והנה הקטון את אבינו היום, משהו בשפת הגוף שלו שידר איזשהו זעזוע. ואולי גם זה מה שמסביר את השינוי הלא מוסבר שקרה, שבהתחלה הוא אומר להם תביאו את אחיכם, ואחרי שלושה ימים הוא אומר טוב, מספיק שאחיכם אחד יישאר, אתם לכו, אביאו שבר ארון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי. זאת אומרת, יש איזה מין תחושה שהוא משדר איזושהי אובססיה כלפי האח הקטן הזה. ומה שיהודה מספר, הוא לא משקר במודע, אלא הוא מספר בזיכרון שלו את מה שהוא חווה. הוא חווה התעניינות לא מוסברת של האיש שעמד מולו באבא ובאח, והתחושה הזאת הביאה את יהודה לספר ליוסף את הסיפור, כאילו שזה באמת קרה. ודווקא בגלל שיוסף ידע שהסיפור הזה לא נכון, אבל מתוך הסיפור הוא הבין מה יהודה קלט, והוא הבין עד כמה הניסיון שלו להתנקר אליהם לא הצליח עד הסוף. והוא כן שידר, גם אם האחים לא הבינו בדיוק למה, אבל הוא כן שידר את ההתעניינות הגוברת והולכת באב ובאח, זה חלק ממה שגרם לסופו של דבר ליוסף שהוא לא יכול היה להתאפק עוד.
יפה מאוד, אבל אני נוטה שלא להסכים עם הדברים. ואני נוטה לראות סיפורים משלימים, הרבה פעמים בסיפור שחוזר על עצמו, ושוב, זה כאן לא אחרי שבוע, זה אחרי שנה וחצי. יש תמיד דברים שונים, זה לא נובע מרצון לשנות, זה נובע בגלל שהתורה כשסיפרה, סיפרה חלק מן הפרטים, וכאן נוספים פרטים אחרים, ולגבי ההבדל שאתה הזכרת, ושגם האחים לכאורה משקרים ליעקב בגלל שלא נעים להם, ואומרים שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו, אני משוכנע ששאלו אותם. אני משוכנע שברגע שהעשרה נכנסו כמרגלים את הארץ, והיו סיבות טובות לרגל על מה שקורה במצרים, הייתה סיבה גדולה לתסיסה, כאשר באותם שנים, בהמשך הפרשה, הולאמו כל האדמות, זה היה משהו, פתאום איזה מין שלטון ריכוזי שמחזיק בידו את כל הממון של כולם, היו סיבות טובות למרגלים לחתור, וכשהאחים נכנסו לחדר חקירות, שאלו אותם כל שאלה, אבל כל שאלה. מי אבא ומי האחים ומאיפה באתם ולמה אתם שייכים? והעובדה ששמעון נכנס לבית הסוהר, דווקא שמעון, אין לי ספק, בגלל שהוא זוהה כמי שעשה את מה שעשה בשכם, גם שם במחתרת, ויוסף אמר בו, אתה תשב בבית סוהר, בגלל שאתה נראה לי פה הכי מסוכן. כן? וגם כדי להפריד אותו מלוי, הם נשאלו את כל החקירות, מי האבא, מי האח וכולי. מדוע התורה חוזרת? מכיוון שהתורה משבצת בתוך הסיפור של יהודה, דברים נוספים, היא משבצת את הכאב הגדול של האבא שלא היה מוכן לשלוח את הבן. היא משבצת את הדבר העיקרי בכל הסיפור הזה. את העריבות הגדולה של יהודה, שאמר, וחטאתי לאבי כל הימים, או מה שהוא אומר שם, אם לא אבי אותי ולך והצגתי לבניך, וחטאתי לך כל הימים. וכמובן את המסקנה, שמכיוון שאני נתתי את הערבות הזאת, אני מבקש ממך, שלח אותו, אני, למרות שיש לי ילדים, למרות שיש לי אישה, אני אשב כאן עבד עולם לאדוני, ולא אחזור עליהם, כיוון שהערבות הזאת יקרה בעיניי. בשביל שני הדברים האלה היה שווה לתורה לחזור על הסיפור די בקצרה, שני הדברים העיקריים. כמה בנימין יקר ליעקב וכמה יוסף היה יקר לו, ומה עומק המשמעות של הערבות של יהודה שערב את הנער לפני אביו ואמר וחטאתי לך כל הימים.
טוב, לחצי השני של דבריך ודאי אני מסכים, ברור שהסיומת היא עיקר הנאום, ויותר התייחסתי לשאלה למה צריך לחזור על הסיפור. אבל הייתי אומר כך, המשותף לשני הסברים שלנו זה ששניהם לא כתובים, אנחנו מנתחים את הפער בין מקץ לויגש. אתה בפתרון הוספת עובדות, אני הוספתי רק תחושות. אז אולי יותר קל להוסיף תחושות שלא כתובות מאשר נתונים שלא כתובים.
אני אקח אולי את הדוגמה מיונה הנביא. שם נאמר אחרי הוויכוח שלו עם אנשי הספינה. כי ידעו כי מלפני השם הוא בורח כי הגיד להם. זה לא כתוב. הוא לא כתוב שהוא אמר להם. אבל אחר כך כשהתורה משלימה, היא יכולה להשלים גם עובדות ולא רק תחושות. זה קורה פעמים רבות במקרא. ואנחנו נגיד, אני אגיד בשם שלנו, שבת שלום, ושהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות ישועות ולחמות.